שלום, וברוכים הבאים לשיעור ה-11 בסדרה יסודות הלכתיים בתפילת שחרית. שיעור זה עוסק בדין בעיה מחנך הקדוש, סימנים בשולחן ערוך ורחיים, ע"ו עד פ"ב. בשיעור שעבר דנו באיסור ולא יראה בך ערוות דבר. ואילו השבוע נדון בחלקו הראשון של הפסוק והיה מחנך הקדוש. בשיעור שעבר כבר עסקנו מעט בשאלה האם מדובר בדין דאורייתא או באסמכתא בלבד, וכן בשאלה האם מדובר בהלכות בפני עצמן או בהלכות המהוות חלק מהלכות תפילה פסולה או ראויה. נראה כי התשובה לשתי שאלות אלו היא שאכן מדובר בדין דאורייתא, ואף כי מדובר בדין עצמאי ללא קשר לשאלת כשרותה או פסלותה של התפילה, שהיא שאלה נפרדת כפי שראינו בשיעור שעבר. הנה, יש מקום לחקור לעומק את יסוד ההבדל שבין דין והיה מחנך הקדוש לבין לא ייראה בך ערווה. הנפקמינה הברורה היכולה לשמש אותנו לצורך כך היא איסור יראו בדברי תורה. איסור זה קיים דווקא בוהיה מחנך הקדוש, אך אינו נמצא בלא ייראה בך ערווה. הנראה לומר בפשטות הוא שדין והיה מחנך הקדוש הוא דין במקום, ואילו דין לא ייראה בך ערווה הוא דין במעשה האדם שעושה מעשה שנראית ממנו או בו ערווה. כאשר האדם פונה לכיוונה של ערווה, וכפי שכבר הערכנו בשיעור שעבר, לדעת הרשב"א מדובר אף באדם הפונה לכיוונה של צועה, הרי שבכך הוא עושה מעשה של פנייה אל הערווה, וממילא באותו הזמן אין הוא ראוי לעשות מעשה של קדושה. ערווה וקדושה אינן יכולות לשכון בכפיפה אחת. אמנם, הרהור תורה אינו מעשה, כי אם הרהור, ועל כן אין בו את הבעיה שלא ייראה בך ערווה דבר. יתרה מכך, הערווה בפני עצמה אינה דבר מגונה, אלא רק, כפי שאמרנו, אין היא שייכת באותו המקום שבו נמצא דבר שבקדושה. יש חובה להבדיל ביניהם, אך אין מדובר בדבר שהוא שלילי בפני עצמו. לעומת זאת, כאשר האדם נמצא בשטחה של צואה, הרי שזה הופך את מקומו למקום שהוא הפר הקדושה, מקום מגונה, לא רק מקום שיש להבדיל בינו לבין קדושה, אלא ממש שלילה, ועל כן אף הרהור בדברי תורה נאסר. לשון אחר, הערווה אינה מנוגדת לקדושה. אך כשאדם עוסק במעשה הערווה, אין ראוי לו לעסוק במעשה קדושה. הצואה לעומתה מנוגדת לקדושה, ועל כן הבעיה אינה רק בפנייה אליה, אלא בכל שטחה אשר דוחה כביכול את השראת הקדושה. לאחר שעמדנו מעט על ההבדלים שבין לא ייראה בך ערווה דבר לבין והיה מחנך הקדוש, נעיין יותר במשך שיעור זה בדין והיה מחנך הקדוש. המקרה היסודי הנכלל בדין והיה מחנך הקדוש הוא הימצאות צואת אדם בתוך ארבע אבותיו של אדם. במקרה זה לא מתקיים התנאי של והיה מחנך הקדוש, אין המחנה קדוש אם יש בו צואת אדם, ועל כן אסור לו לאדם להתפלל או אפילו רק להרהר בדברי תורה. אם עבר וקרא או התפלל, הרי שאם היה צריך לחשוד בהימצאות הצואה, אין זה אלא זבח רשעים, כיוון שלא בדק, וצריך לשוב ולקרות או לשוב ולהתפלל. אם היה המקרה כאין אונס ולא היה צריך לחשוד מלכתחילה בהימצאות הצואה, אין צריך לשוב ולהתפלל או לקרות. בשיעור שעבר כבר הערכנו בניתוחו של דין זה, ורצינו להוכיח ממנו שדין והיה מחנך הקדוש אינו דין עצמאי, שכן אילו היה זה חלק מלכות תפילה שאינה מועילה במקום שיש בו צואה, אם כן, מה זה משנה אם ידע האדם או לא ידע האדם, היה עליו לחשוד או לא היה עליו לחשוד? מתוך ניסוחה של הלכה זו ומתוכנה מתברר כי אי עליית התפילה אינה מעין כנס למי שלא בדק, אך אין היא חלק מהותי מדיני והיה מחנך הקדוש. המשכו של דין זה הוא מקרה בו הצואה אינה בתוך דלת אמותיו, אלא לפניו כמלוא עיניו. כלומר, מצב בו הצואה נראית על ידו, אך אינה בשטחו המיידי. בקשר לדין זה, יש מחלוקת ראשונים. לדעת הרשב"א, אם הצואה אינה בדלת אמותיו של אדם, אין כאן גדר של והיה מחנך הקדוש, ואם כן אנו חוזרים לאיסור לא יראה בך ערווה דבר, אשר לדעת הרשב"א, או כפי שהערכנו כבר בשיעור שעבר, אינו עוסק דווקא בערווה, אלא עוסק בבעיה של ראייה באופן כללי. לדעת הראש לעומת זאת, יש כאן המשכו של איסור והיה מחנך הקדוש, שהוא לדעתו עוסק בעניינים כגון צועה, לעומת לא יראה בך ערווה דבר, אשר הוא מופרד ומובדל ועוסק בענייני ערווה דווקא. אמנם, אף אנו מבינים שמדובר בהרחבה של והיה מחנך הקדוש מידה לדמות לחבלו עיניו, יש לדון בתוקפה של הרחבה הזו. האם מדובר בהרחבה מדי רבנן בלבד, או שזוהי הרחבה מדי אורייטה של גדר מחנך לכל מקום אותו אתה רואה לפניך. אם נשוב רגע למחלוקת הראש והרשב"א, האם הרואה צועה לפניו כמלוא עיניו ולא בדלת דמות, ומדין לא יראה בך ערווה דבר, ומדין והיה מחנך הקדוש, הרי שנפקבינה ביניהם מאירו בדברי תורה במצב שכזה. הראש יאסור אותו, שכן סוף סוף אנו חוזרים לבעיה של והיה מחנך הקדוש, בעיה אשר אוסרת אירו בדברי תורה, ואילו הרשב"א יתיר, שכן, כפי שכבר אמרנו, לדעת הרשב"א, מדובר בבעיה של לא ראה בך ערווה דבר, אשר איננו מוצאים שהיא אוסרת הרהור בדברי תורה. הפכמינה נוספת יכולה להיות הרואה צועה ברשות אחרת לגמרי. לדעת הראש אין בכך איסור, שכן ודאי אין זה מחנהו, וכל מה שהרחבנו את דין מחנה מארבע עמותיו לכמלו עיניו, הוא דווקא במקום שלכל הפחות הם באותה הרשות, אך כאשר מדובר ברשות אחרת לגמרי, שם לדעת הראש לא ניתן בשום פנים ואופן לומר שיש כאן בעיה מדין מחנך. אמנם לדעת הרשב"א, אף אם נצא מגדר מחנך הקדוש, עדיין יש בעיית לא ייראה בך ערווה, אשר איננה שאלה של רשויות, כי אם שאלה של ראייה. ייתכן, כי ניתן לקשר בין מחלוקת הרשב"א והראש לדין נוסף השנוי במחלוקת הפוסקים, והוא דין צועה שעוברת לפניו, כלומר אינה נמצאת במקום אחד כי אם זזה וניידת. האם במצב כזה קיים דין מלוא עיניו או רק חיוב הרחקה דלת אמות? נראה כי לדעת הרשב"א גם כאן יהיה צורך בהרחקה מלוא עיניו, שסוף סוף רואה דבר שהוא בעייתי, והרי הוא נמצא בכלל דין לא יראה בך ערווה דבר. אמנם לדעת הראש, גדר ראייה הוא מצד שמחשיב אותו כמחנהו. ניתן לטעון שראייה יכולה להחשיב דבר כחלק מן המחנה שלך, כאשר לכל הפחות הדבר אכן נח ונייח בתוך המחנה. אך כאשר מדובר בדבר נייד, אם אינו בתוך דלת האמות שלי, אף אם אני רואה אותו, לא ניתן לומר שהוא נמצא בתוך המחנה. וכפי שמצאנו בדבר דומה, שקניין חצר, לדעת חלק מהפוסקים, תלוי בכך ש... הדבר יימצא בתוך החצר וינוח בה ולא יהיה נייד, וודאי שלא במצב שבו הוא נייד בכיוון של לצאת מן החצר. שכן במצב כזה הוא לא נקרא כמצוי בחצרי. להלכה פסק המשנה ברורה לעניין ערווה ניידת שיש לכתחילה להחמיר ולהפסיק מקריאת שמע ומתפילה אם רואה צועה ניידת. כך או כך, במחלוקת שבין הרשב"א להראש אין הכרעה הלכתית ברורה. הביאור הלכה מסכם שיש להתייחס אליה כספקא דדינא, ולכן גם הרואה לדוגמה צועה ברשות אחרת יצטרך להחמיר כשיטת הרשב"א. מה לגבי צועה בעששית? על שיטת הרשב"א יש לכאורה להקשות קושייה חמורה. כיצד יכול אתה לומר כי אף בצועה יש בעיה של ראייה גם כאשר מדובר בדבר שהוא מחוץ למחנה? הרי הגמרא אומרת בפירוש כי בניגוד לערווה האסורה בכל מקום בו היא נראית, הרי שצועה נראית בעששית מותר להתפלל מולה. מכך לכאורה ראיה שדין לא ייראה בך ערווה אינו קיים לגבי צועה. הרשב"א אינו מתייחס באופן ישיר לדין זה. אמנם ניתן להציע מה תהיה תשובתו. מסתבר, לעניות דעתי, שתשובת הרשב"א תהיה שבכיסוי הצועה בעששית אין יסוד היתר מצד שינוי רשות. שינוי כזה לדעתו אכן אינו מועיל, כל עוד האדם עדיין רואה את הצועה, וזאת מצד הפסוק לא ייראה בך ערווה דבר. מהו אם כן יסוד היתר? יש יסוד היתר הוא שבכך שהצועה נחשבת למחוסה, נתקיים בה הפסוק וכיסית את צעתך, ואין עוד בגדר הפרעה לקדושה. הפסוק מלמד אותנו שדווקא צועה שאינה מחוסה היא הפרעה לקדושה, ולא צועה מחוסה. נראה שכך גם מלמד אותנו לשונו של הרמב״ם בהלכות קריאת שמע פרק ג' הלכה ט'. אני מקריא את לשונו. וכן, אם קפה כלי על הצועה או על מימי רגליים, אף על פי שהן אימו בבית, הרי אלו כקבורין ומותר לקרות כנגדם. לשונו של הרמב״ם לא עולה כי מכיוון שכיסה אותם ואינו רואה אותם עוד, הרי הדבר מספיק. מלשונו עולה שהעובדה שהם קבורים היא העובדה שמפקיעה אותם מהיות איסור. נראה אם כן, שבעוד לדעת הראש מספיק היא הששית תחצוץ מצד הרשות ותיצור מחנה נפרד. הרי שלדעת הרשב"א צריך שהששית תחצה את הצועה ותחשיב אותה כקבורה. לכך יכולה להיות נפקא מינה מעשית פשוטה ביותר. האם אנחנו צריכים שהמחיצה תחסה את הצועה מכל צדדיה, או רק מן הצד יחסית אליו עומד המתפלל? אליה רבא כותב כי צריך שהמחיצה תחסה את הצועה מכל צדדיה. אמנם, הפרי מגדים רצה לטעון כי במקרה של מחיצה זכוכית, אף הרשב"א מודה שמדובר בחילוק מחנה. בסופו של יום, הביאור הלכה ישיר שאלה זו בצריך עיון. אנו נקבל את דעת אליה רבא על פי הניתוח שלנו, ונניח כי אכן מדובר בשני סוגי היתרים נפרדים על ידי מחיצה. היתר חילוק רשות, אשר כל עוד האדם ממשיך לראות דרכו, מועיל אך ורק על איבדי הראש, והיתר כיסוי הקבורה, שהוא מועיל לכולי אלמה, אף אם יכול להמשיך ולראותה, כיוון שמעת שנעשה צועה מחוסית, כלל אין יותר בגדר שדבר המפריע לקדושה. דווקא מן המעניין בין שתי שיטות אלו, יכולה להיות צועה נמצאת בתוך מים צלולים. הפוסקים מאירים, כי ההלכה שניתן לחסות צועה על ידי רקיקה עליה, מועילה דווקא ברוק קווה, אך לא במים סלולים. דומה בעיניי, כי ייתכן שבשאלה זו יהיה הבדל בין הראש לבין הרשב"א. לשיטת הראש, אכן אין כאן הפסק רשות, שרי מים אינם חשובים הפסק רשות. אך לשיטת הרשב"א ניתן לטעון שיש כאן כיסוי, כפי שמצינו שהששית שקופה מוגדרת ככיסוי, או שלעניין לבוש הנמצא בתוך המים חשוב כמי שערוותו מכוסה. זאת כמובן מתוך הנחה, כפי שאמרנו מקודם, שהראש חולק על היתר כיסוי, ולדעתו מועיל רק היתר שינוי רשות. אמנם אם הראש מודה לשני סוגי היתרים לגמרי, הרי שהנפקמינה הזאת נופלת. אם כן נקבל את ההנחה, כי הראש חולק על יסוד היתר של צורה והששית, ולדעתו יסוד היתר אינו מצד היותה קבורה, אלא מצד היותה במחיצה אחרת, ברשות אחרת, וממילא אין כאן יותר בעיה של בעיה מחנך הקדוש. הרי שתהיה לכך השלכה לגבי שאלה חשובה נוספת, אולי יותר מעשית מכל הדיונים בהם דנו עד עתה. שאלה זו קשורה לשאלת ריח רע, ריח שיש לו עיקר וריח שאין לו עיקר, ונבאר את דברינו. ישנם שני סוגי איסורים הקשורים בריח, ריח שיש לו עיקר וריח שאין לו עיקר. לגבי ריח שיש לו עיקר, כלומר מדובר בריח אשר הוא יוצא כתוצאה מצועה או מדבר אחר המפיץ את הריח. במצב כזה, ההלכה אינה מתחשבת רק בצועה ובראייתה, אלא גם בריחה. ואנו פוסקים כי יש להתרחק 400 ממקום שקלה ריחה של הצועה. דין זה הוא דין דאורייתא, לא ניתן להתפלל בתוך פחות מדלת אמות מן המקום שבו קלה ריח הצועה. לשון אחרת, הצועה אינה תופסת מקומה רק מצד הממשות שלה, אלא גם מצד ריחה. עניין זה נחשב הריח כהמשך של הצועה, ולא כעומד בפני עצמו, ועניין זה, כאמור, לפחות לדעת הפרי מגדים, הוא דין דאורייתא. אמנם, ריח רע אסור לא רק מצד היותו המשכה של הצועה, אלא גם מצד עצמו. מבחינה זו, אף ריח רע שאין לו עיקר כלל, כגון הפכה, אוסר קריאת שמע ותפילה. אמנם, במציאות זו, כך מסבירים הפוסקים, האיסור אינו אלא דרבנן, וכמו כן, אינו תופס אלא במקום מריח בפועל. אין צורך להרחיק דלת 400 ממקום שבו קלה הריח. בנוסף, אדם שאינו מריח, הקרוי פטרן, אינו אסור כלל. כאמור, גם המריח אינו צריך להתרחק, אלא עד שלא יריח, ולא דלת אמות ממקום שקלה הריח. כמו כן, ריח בלא עיקר אינו אוסר, אלא ברכה וקריאת שמע, אך אינו אוסר לימוד תורה כלל, ואפילו לא לימוד תורה בכל. כעת יש לשאול, מה דין ריח רע המגיע מצועה ברשות אחרת, או דין ריח רע המגיע מצועה מחוסה? הביאור הלכה בהקדמתו לסימן הימתת נן בכך בעריכות, ומביא את מחלוקת הפוסקים בעניין זה. לאור דברינו נראה לכאורה לומר כי ניתן לתלות שאלה זו במחלוקת הראשונים. אם מדובר בריח רע המגיע מצועה מרשות אחרת, הרי שיהיה צורך בהרחקת 400 ממקום שקלה הריח, שרי סוף סוף הריח כצועה עצמה, אמנם אם הצועה מכוסה, כאן מגיעה השאלה המעניינת. לדעת הרשב"א, כפי שהסברנו מקודם, צועה מכוסה כלל אינה נחשבת כצועה, ואם כן, ריחה כעת הוא ריח שאין לו עיקר, וניתן להקל בו בכל הקולות אותם הזכרנו לעיל. אמנם, אם אנחנו מניחים כדעת הראש, אותם הסברתי מקודם, כי כל הקולה בצועה מכוסה היא מצד היותה במחיצה ורשות אחרת, הרי שסוף סוף, כאן מדובר, בצועה מתפשטת אל תוך מחנה שבו נמצא המתפלל על ידי ריחה, ואם כן יהיה בה כל החומרות של ריח שיש בו עיקר. שאלה זו רלוונטית פעמים רבות, כאשר מקום התפילה נמצא ליד חדר שירותים וכדומה, וריח רע מתפשט משם אל תוך בית הכנסת, וחייק יש לשאול, האם יש להתייחס לריח זה כריח שיש לו עיקר, אשר עלול לאסור 400 ממקום שהוא קלה, ואם כן כמעט כל בית הכנסת יהיה במצב שלא ניתן להתפלל בו, או מדובר כריח רע שאין לו עיקר, ואז ניתן יהיה יותר להקל. מכאן נמשיך לשאלה נוספת. לגבי ערווה, ראינו בשיעור שעבר כי ישנם שני דינים שונים. איסור ראיית ערווה ואיסור שיהיה האדם עצמו ערום. לפחות צועה, אנו גם מוצאים דינים הקשורים לצועה דבוקה על בשרו של אדם. ואף לגביהם יש מקום להתלבט, האם הם מגדר והיה מחנך הקדוש, או שהוא דין נפרד של היה בשרו צועה. יסוד איסור זה במה שנאמר, כל הנשמה תעלה אליה, או כל עצמותי תאמרנה. אפשר להעיר, כי נפקא מינה בין שני פסוקים אלו, יאים דווקא איברי הנשימה, כל הנשמה תעלה אל כה, או שכל עצמותיי, כל איברי הגוף, אסור שיהיו מלוכלכים בצועה. אם כן, שאלה זו קשורה לענייננו, צועה דבוקה על בשרו של אדם, מצד מה נאסרה? מצד אותם הפסוקים, או מצד והיה מחנך הקדוש? דווקא מן בין שתי תפיסות אלו יכול להיות הדין שכתב המשנה ברורה, שכל שיטה לפי עניינה תאסור לא רק אם היה הגוף עצמו מלוכלך בצועה, אלא אף אם היה צועה בתוך דלת אמות של האיבר. מאוד דברינו, כי מדובר בשני דינים נפרדים, יש בכורה מקום לחלק. דין 400 הוא דין דווקא במחנהו של האדם, ועל כן יש לומר שאף לשיטות המחמירות, אם היה אדם עומד ברשות אחת ושלח ידו לרשות שנייה, כל עוד אינה בית הכיסא, והייתה ידו בסמיכות 400 לצועה, אין לנו אומרים שהוא עובר משום והיה מחנך הקדוש, אף לאלו המחזיקים הפסוק כל עצמותיי. ודומה שזו היא גם משמעות דברי המגן אברהם לגבי המוציא ראשו חוס לבית שיש בו צועה. ובאמת המשנה ברורה נמשך בזה אחר הפרי מגדים, והוא נפקא מינה לחקירה שחקרנו לאל. לדעת המשנה ברורה, אם נסכם, ישנו רק דין אחד, הוא דין והיה מחנך הקדוש, ודין הצועה הדבוקה על גופו של אדם הינו נספח וסעיף לדין זה. ולדעת המגן אברהם, מדובר בשני דינים נפרדים. דווקא מינה נוספת ניתן למצוא במחלוקת המגן אברהם והבאר היטב בסימן פי א'. לדעת המגן אברהם, אין לקרוא קריאת שמע בפני קטן, כיוון שקרוב להניח שיש לו צועה במקום הצועה. ואף שהיא מכוסה, הרי למדנו שצועה במקום זה אין מועיל הכיסוי שבמקומה נפיש זוהמה. הבאר היטב כתב כי דבר זה נכון דווקא למתונף עצמו, אך כלפי אדם אחר סוף סוף הוא בגדר צועה מכוסה. והנה ברור שלדעת המגן אברהם הוא דין אחד של והיה מחנך הקדוש, ואילו לדעת הבאר היטב הוא שני דינים נפרדים, ועל כן כלפי אדם אחר אינו אלא בגדר צועה רגילה, שכיסוי מועילה. לשאלה זו כמובן חשיבות רבה הלכה למעשה, מכיוון שפעמים רבות רוצה אדם לברך ברכות, במיוחד ברכת המזון, כאשר לידו נמצא קטן, אשר לא ברור האם הוא אכן נקי היטב. עד עתה עסקנו בשאלת צועה. נעבור כעת לעסוק בשאלה של תפילה וברכות כנגד מי רגליים. הפוסקים מביאים כי בעוד שקריאה כנגד הכילוח עצמו אסורה מדאורייתא, הרי שמי רגליים סתם אינם אסורים אלא מדי רבנן. יש להן בסיבת הדבר. ניתן להציע שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא שלאחר זמן מי הרגליים אינם מסריחים כל כך, ועל כן אינם אסורים מן התורה אלא מדי רבנן מלבד. אפשרות שנייה היא שלא מי הרגליים הם הבעייתיים, כי אם מעשה ההטלה, ועל כן רק הוא נאסר מן התורה. דווקא מינה לשאלה זו, היא דין היו מים שוטטים על ברכיו. אדם חולה אשר אינו מטיל מים בפועל, ומכל מקום מי הרגליים שוטטים ממנו. האם יכול לקרות, או האם יכול אדם אחר לקרות בתוך 400 שלו? והנה, אם אנחנו אומרים שמי הרגליים אסורים מדאורייתא רק בעמוד הקילוח, מכיוון שאז ריחם חזק, הרי שלכאורה אין זה משנה אם יש מעשה הטלה בפועל, או המים רק שוטטים מעצמם, בכל אופן ריחם חזק מיד בהתחלה, ועל כן יהיה מקום לאסור כנגד אדם חולה שכזה שמים שוטטים על ברכיו. אמנם, אם אנחנו סוברים כי הבעיה היא במעשה ההטלה, אז אני אתן לומר שכאן אין מעשה ההטלה, וממילא לא יהיה כאן איסור. להלכה מצינו חילוק מעניין בשאלה זו. מגן אברהם בסימן הענבב סעיף קטן י' א' כותב שמדאורייתא מותר לקרות כנגד השוטט. אמנם בסימן הענחת סעיף ב' משמע ממנו שהשוטט עצמו לא יקרא עד שיסיים הטפטוף. מגן אברהם לא מסביר את סיבת החילוק, אך ניתן להציע לאור מה שראינו לאל שכלפי אדם אחר מדובר במי רגליים מכוסים, ואילו כלפי השוטט עצמו אין כיסוי, שהרי נמצאים על בשרו, ואם כן הדבר אסור מצד כל הנשמה תעלה לקה, או מצד כל עצמותי תאמרנה. מכל מקום, בין כך ובין כך, יש מקום עדיין לשאול האם איסורו של השוטט הוא איסור דאורייתא או איסור דרבנן. מדוע הדבר חשוב לנו? כי במקרה של אנוס וחולה, אשר פעמים רבות או למשך זמן רב יהיה במצב של שוטט, הרי שאם מדובר באיסור דרבנן בלבד, ייתכן כי המצווה להתפלל, או לפחות לקרוא קריאת שמע, שהיא ודאי מצווה דאורייתא, תפקיע את האיסור דרבנן, ואנחנו נתיר לו להתפלל במצב שכזה. לעומת זאת, אם מדובר באיסור דאורייתא ממש, הרי שלא נגיד שניתן להתפלל, שכן תהיה זו מצווה הבאה באווירה. להלכה, נראה שהסכמת הפוסקים היא שאם אדם כזה אשר יש לו בדרך כלל קטטר והוא מכוסה, הרי הדבר כן דין עווית וניתן לקרוא ולהתפלל. זאת כיוון שכפי שציין לאל, ייתכן שבאופן כזה אין כל בעיה דאורייתא בכלל. ואפילו אם יש, הרי שיש פה כיסוי כבר בעת היציאה, אם כן הדבר דומה לצואה והששית, וכפי שהסברנו לאל. דין נוסף שחשוב לציין לגבי מי רגליים, הוא שאף שכחמים אסור מי רגליים מיד לאחר יציאתם, מכל מקום האיסור הוא דווקא במקום שיודע בוודאות על קיומם. אמנם, אם אינו יודע על קיומם, אף שיש מקום לחשוד, כגון בהשפעה, אינו חייב כלל לבדוק אחריהם. אם אינו מריח, אינו צריך לבדוק, ויכול מיד להתפלל. כאן שוב אנחנו רואים את העובדה, כי דינים אלו אינם דינים עצמאיים, ואינם חלק מהלכות תפילה. ומילא התפילה תהיה ראויה בכל אופן, בין אם יש שם רגליים ובין אם אין שם. השאלה היא רק האם אדם עובר על האיסור של ראי המחנך הקדוש, וכאן אנו אומרים שבדין דאורייתא יש עליו לבדוק, אך בדין דרבנן לא הטילו עליו חובת פשפוש ובדיקה בדבר שכזה. לסיום, יש לדון בשאר דברים המסריחים, כגון צועת בעלי חיים, לא צועת אדם כפי שדנו עד עתה, וכדומה. נראה כי הדין המוסכם הוא שדברים אלו אסורים רק באם ריחם רע מאוד, למעט אותם הדברים הידועים שמסריחים תמיד. ואיסור זה לדעת הפרי מגדים והמשנה ברורה הוא איסור דאורייתא של ויה מחנך הקדוש ובדומה לצועת אדם. אמנם אין ברור לחלוטין מדבריהם האם האיסור הוא מחמת הריח עצמו והריח הוא הסיבה לאיסור, או שאין הריח אלא סימן שדברים אלו אינם מזוהמים ביותר וממילא מוציאים מגדר מחנך הקדוש. דווקא מן הפשוטה לשאלה זאת תהיה, האם יש לחייב הרחקה של ד' אמות ממקום שקלה הריח, או רק למקום שאינו מריח עוד? אם אנו אומרים כי הריח הוא סיבת האיסור, אזי בדומה לריח שאין לו עיקר, לא יהיה צורך להרחיק, אלא עד מקום שקלה הריח. אמנם אם אנו אומרים שהריח הוא סימן לכך שהדבר הזה נחשב לדבר מזוהם מאוד ומוציא מגדר בעיה מחנך הקדוש, הרי שיהיה צורך להרחיק עד 400 במקום שקלה הריח, ובדומה לריח של צורת אדם. שאלה נוספת ודומה ביותר היא לגבי תטרן, וכפי שראינו לאל, אדם שאינו יכול להריח. האם אדם כזה נגיד לגביו ש... אין לו בעיה להתפלל ליד צורת בעלי חיים, אפילו כשריחה רע מאוד, כיוון שסיבת האיסור הוא הריח והוא הרי אינו מריח, או שנאמר שהריח אינו אלא סימן, וממילא גם אם הוא אינו מריח, סוף סוף המחנה בו הוא נמצא אינו מחנה קדוש. דווקא מן הנוספת שניתן להעלות, היא מקרה של צורת בעלי חיים שהיה ריחה רע בתחילה ואז נתייבשה, וכעת כבר אין ריחה נודף. לגבי צורת אדם, אנו אומרים שהדבר עדיין אסור. סוף סוף מדובר בפסילה של המחנה מלהיות מחנה קדוש. אמנם אם נגיד שבצורת בעלי חיים הריח עצמו הוא הבעיה, הרי שבמקרה של התייבשות שבו אין יותר ריח, אין יותר סיבה לאסור. למעשה, לעניין השאלה הראשונה, האם צריך להרחיק ארבע מאות ממקום שקלה הריח, הרי שמצאנו בכך מחלוקת הפוסקים. הבית יוסף עצמו סבר שאכן יש להרחיק ארבע מאות ממקום שקלה הריח רע של צורת בעלי חיים. אמנם מגן אברהם סבר שלא, לדעתו, מספיק להתרחק עד מקום שיחלה הריח, ואין צורך להוסיף על כך דלת אמות נוספות. המשנה ברורה נוטה לדעת המגן אברהם, כלומר להקל שאין צורך להרחיק ארבע אמות נוספות לאחר שקלה הריח. אם אנו אכן תופסים כך, הרי שאנו מבינים שאיסור ריח רע בצורת בעלי חיים הוא כאיסור ריח שאין לו עיקר, וממילא ניתן להקל גם בשאר הנפקמינות. נסכם את מה שראינו בשיעור זה. דנו בשיעור זה בדין והיה מחנך הקדוש. שאלנו האם מדובר בדין דאורייתא ודרבנן, האם מדובר בדין עצמאי או בחלק מהלכות תפילה, ועסקנו בעיקר בהתבסס על הדברים אותם דיברנו בשיעור שעבר, כי מדובר בדין דאורייתא ממש, בדין עצמאי שאינו חלק בהכרח מהלכות תפילה. לאחר מכן הבדלנו בינו לבין איסור ולא יראה בך ערווה דבר, במיוחד לאור הנפקמינה שיראו בדברי תורה אסור דווקא בגדר של ויהיה מחנך הקדוש ולא בדין ולא יראה בך ערווה דבר. נראה שלא יראה בך הוא דין במעשה האדם אשר פונה לערווה, ויראו אינו מעשה וממילא אין בו בעיה, ואילו ויהיה מחנך הקדוש הוא דין במקום שמופקע מקדושה, ממילא אפילו עירור של קדושה אסור בו. הבדל נוסף שראינו הוא כי בעוד ערווה אינה מנוגדת בתוקף עצמה לקדושה, אלא היא רק שונה ממנה, הרי שצועה היא מתנגדת לקדושה, ועל כן אפילו עירור נעשה. אחר מכן דיברנו על השאלה של צועה כמלוא עיניו. לדעת הרשב"א, איסור זה הוא דווקא מדין ולא ייראה בך, ואילו לראש הוא מדין מחנך הקדוש, אלא שלא ברור מדאורייתא או מדרבנן. הנפקמינו של שאלה זו היא לגבי עירור, כאשר הרשב"א מתיר והראש אוסר, והרואה ברשות אחרת, כאשר הרשב"א אוסר והראש מתיר. להלכה, מחלוקת הראש והרשב"א, כך אומר הביאור הלכה, היא ספקא לדינא, ויש להחמיר בכל הנפקמינות. לאחר מכן המשכנו והקשנו לדעת הרשב"א מדוע התירו קריאה כנגד צועה בהששית, הרי סוף סוף הוא רואה אותה ויש כאן לדעתו איסור שלא ייראה בך ערווה דבר. לאור זאת פיתחנו את האפשרות שסיבת היתר אינה מצד חילוק רשויות שלא מועיל לדעת הרשב"א, אלא הוא מצד צועה כבורה וכיסית את צעתיך, כאשר צועה מכוסה אינה נחשבת בכלל לצועה עוד וממילא אינה אוסרת. מכאן המשכנו לשאלת ריח רע שיש לו עיקר ושאין לו עיקר, כאשר רצינו לטעון כי ריח רע שיש לו עיקר הוא למעשה המשכת הנוכחות של העיקר, ועוד ריח רע שאין לו עיקר אינו סיבת האיסור בפני עצמו. לאור זאת הסברנו את הנפקמינות השונות, כגון חיוב הרחקת דלת אמות, היתר באדם תטרן וכדומה. אמרנו כי שאלת ריח רע מצועה בששית היא למעשה שאלה האם הוא נקרא כריח רע שיש לו עיקר או אין לו עיקר, היא למעשה שאלה תלויה במחלוקת הראש והרשב"א, וכפי שהסברנו לאל. המשכנו ודנו גם בשאלת צועה הדבוקה על בשרו, עם הנפקמינה החשובה לגבי קריאה בפני קטן, שם המגן אברהם החמיר והבאר היטב וקל. ולסיכום, דנו בשתי שאלות נוספות, שאלת מרגליים ושאר הדברים המסריחים. לגבי מרגליים ראינו שדווקא מעשה ההטלה, דווקא העמוד, קריאה כנגד העמוד הוא הדאורייתא, בעוד שמרגליים סתם הנמצאים הם דרבנן, ודנו בשאלה האם האיסור הוא מצד מעשה ההטלה או מצד הריח הרע המצא במרגליים דווקא כשהם מוטלים מיד, דווקא מן העלה זקן או אנוס שהמים שולטים על ברכיו. אשר להלכה ראינו כי נטיית הפוסקים להתיר כאשר מדובר בקטטר מחוסה, ולגבי שאר הדברים המסריחים ראינו שהם נאסרים, הם נאסרים בפועל מדאורייתא, וניסינו לדייק מדעת המשנה ברורה שמדובר באיסור כריח רע שאין לו עיקר ולא כאיסור של ריח רע שיש לו עיקר.